הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל
חי. מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת שבת בפרק הבונה, פרק 12 בדף סמכת. אנחנו נתחיל בדף סמכת עמוד א' למעלה במשנה בתחילת הפרק. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של אוד מוצל מאש, הרב החסיד רב יוסף יצחק בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. אומרת המשנה, הבונה, כמה יבנה ויהיה חייב? למדנו בפרקים הקודמים שכל אדם שעובר על איסור מלאכה בשבת בכדי להתחייב חטאת בשוגג או קראת ובמזיד והתראה אף סקילה, הדין הוא שאותו אדם צריך לעשות את המלאכה בשיעור שקבעו חכמים, שהוא מורה על חשיבות המלאכה ורק אז הוא מתחייב חטאת בשוגג או קראת וסקילה במזיד והתראה. אם כן, שואלת המשנה, כמה שיעור הבונה, כמה שיעור הבנייה שאדם צריך לבנות בכדי להתחייב? עונה המשנה, הבונה כלשהו, כלומר מכיוון שבנייה זה דבר חשוב, אף אם אדם עושה חיבור כלשהו, אף אם הוא נראה כחסר משמעות, הדין הוא שאותו אדם מתחייב עליו. המסתת, אדם שמסתת את האבן, כלומר מרבע את האבן ומתקנה לבנייה, לפי הדרך באותו מקום, אם בהחלקת פני האבנים או בחריצת חריצים עליהן, והמכה בפטיש ובמעצד שהוא קורנס גדול, ובכך הוא סיים וגמר את המלאכה של הכלי, או לחילופין הקודח בכותל, גם שיעורם כמו בונה בכל שהוא חייב. זה הכלל מסיים את המשנה. כל העושה מלאכה ומלאכתו מתקיימת בשבת, חייב מדין מכה בפטיש. רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, אף המכה בקורנס על הסדן בשעת מלאכה חייב, מפני שהוא כמתקן מלאכה. לפי שיטתו של רשב"ג בניגוד לדעת הנקמה, גם אם האומן לא ייקה על הכלי ובכך סיים את מלאכת הכלי, אלא ייקה על הסדן, אם בכך הוא סיים את המלאכה, אף בהקאה זו, למרות שאין בה תיקון ממשי בכלי, יש ושייך לחייבו מדין מכה בפטיש. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את המשנה. שואלת הגמרא, הבונה כמה יבנה ויהיה חייב? כך ראינו במשנה, מה בניין היה במשכן? הרי כל למתת מלאכות הן לפי למתת מלאכות שהיו במשכן בזמן הקמת המשכן. ונשאלת השאלה, איזה בניין עשו במשכן? משיב הירושלמי שהיו נותנים קרשים על אדנים. ומכיוון שהדבר הזה נחשב כבנייה, כלומר השלב הראשוני בהקמת המשכן היה להעמיד את הקרשים על ידי דחיבת יתדות אלו אל תוך אדני כסף שהונחו על הקרקע, אם כן כל בונה יהיה חייב. שואל הירושלמי, כיצד ניתן לחייבו ולא לשעה הייתה? הרי המשכן לא היה בניין של קבע, וכל פעם עם ישראל היה צריך לפרק את המשכן ולפרק את מה שהוא בנה על פי צו השם. ואם כן, יוצא שהמשכן לא היה בניין אלא רק לשעה, והרי כל אדם שעושה מלאכת ארעי בשבת פטור. ואם כן, כיצד ניתן ללמוד מהמשכן שאדם שבונה יהיה חייב? משיבה הגמרא, אמר רבי יוסף, מכיוון שהיו נוסעים וחונים על פי הדיבר כמי שעולה עולם, שהרי עם ישראל הכין את עצמו לשנים רבות של ישיבה, כי ייתכן שהציווי וצו השם יהיה רק בעוד מספר שנים. אם כן, יוצא שכל פעם כשהם בנו והיו צריכים לשהות במקום מסוים על פי צו השם, הם הכינו את עצמם ובנו באופן כזה שהבניין והמשכן התקיים לשנים ארוכות. ולכן, כל פעם שהם בנו, זאת הייתה בנייה להרבה מאוד זמן, והיא לא בגדר מלאכת ארעי. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רבי יוסי ברבי בון, מכיוון שהבטיחן הקדוש ברוך הוא שהוא מכניסן לארץ כמי שהוא לעולם, הרי בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא הבטיח אותם שהם ייכנסו לארץ ישראל. ואם כן, כל בנייה שהם בנו זה היה בגדר מלאכת ארעי, כי תמיד הם ידעו שבכל רגע נתון ייתכן והם יצטרכו לעזוב ולהיכנס לארץ ישראל. ואם כן, מכאן למדנו שאף בניין ארעי הוא בגדר בונה, וכמובן שאין הכוונה ארעי לזמן מועט, אלא הכוונה ארעי שיכול להחזיק מספר שנים. ממשיכה הגמרא ואומרת, הדה אמרה, זאת אומרת מכאן למדנו, אפילו מן הצד. ומבאר רבנו הגרח, שהרי מכיוון שאת כל מלאכת בונה למדנו מנתינת הקרשים על גבי האדנים במשכן, אם כן אמרנו שאפילו מן הצד, כלומר אפילו בונה קטלים, דומיה דקרשים שאינו בונה אבן על גבי אבן, אלא זה בצד זה, בכל אופן אותו אדם יהיה חייב, למרות שהיה מקום לומר שלא ככה, אבל מכיוון שאת מלאכת בונה למדנו מהאדנים, מהמשכן, אם כן אמרנו שגם בנייה של אבן לצד אבן ולא אבן מעל גבי אבן, זוהי גם נחשבת לבנייה שחייבים עליה. הדאמרה ממשיכה הגמרא ואומרת, למדנו דבר נוסף, אפילו נתון על גבי דבר אחר. היה מקום לומר שדווקא אם האדם מחבר את הקרשים לארץ, לקרקע, רק אז זה נחשב למלאכת בונה שחייבים עליה. אולם מהנחת הקרשים על גבי האדנים שהיא נחשבת לבונה שהייתה במשכן למדנו, שאפילו אם אנחנו מחברים דבר על גבי דבר אחר שהוא עומד על הקרקע, גם בכך חייבים מצד איסור בונה. דבר שלישי אומרת הגמרא דאמרה, בניין על גבי כלים, בניין, שערי האדנים הם בגדר כלים, ואותו אדם במשכן היה מניח את הקרשים על האדנים. אם כן אמרנו כאן שלוש הלכות. הלכה אחת שאפילו מן הצד, כלומר לא רק נתינת אבן על גבי אבן חייבים, אלא אפילו אבן בצד אבן. דבר שני למדנו, שלמרות שהוא לא מחבר את הקרשים לקרקע, אלא למשהו אחר שמונח על הקרקע, גם בכך זה נחשב שהוא עובר על איסור בונה מדאורייתא. ודין שלישי למדנו שגם בניין על גבי כלים, גם הוא נחשב לבניין. דוחה הגמרא את הדין השלישי שלמדנו, אדנים כקרקע הם. כלומר, אל תלמד מכאן שאדם שבונה על כלי זה הוא נחשב לבונה. כי האדנים שהיו מונחים על הקרקע, האדנים עצמם נחשבו כקרקע ולא ככלים. מכיוון שהם היו מונחים על הקרקע ומחוברים לקרקע, והיה אסור להזיזה מהקרקע, לא היה להם שם ודין של כלים, אלא האדנים דינם היה כמו קרקע. ולכן לא ניתן ללמוד מכאן שאדם שבונה על גבי כלי, התחייב מצד איסור בונה. ממשיכה הגמרא ואומרת תני, אחד מביא את האבן ואחד מביא את הטיט. אדם שהניח אבן על גבי הקרקע והשני הביא את הטיט וחיבר את האבן לקרקע, מי חייב על בונה? האם הראשון שהביא את האבן והניח אותה, או השני שחיברה בטיט אל הקרקע? המביא את הטיט חייב, לדעתו של תנא קמא, רק אותו אדם שחיבר את האבן לקרקע עם הטיט חייב, אולם האדם הראשון שהניח את האבן על גבי הקרקע הוא אינו חייב. לעומת זאת רבי יוסף חולק ואומר שניהם חייבים. ומבארת הגמרא מהו טעמו של רבי יוסף שמחייב באיסור בונה גם את האדם הראשון שרק הניח את האבן על הארץ ללא טיט. סבר רבי יוסי, אבן בלא טיט בניין, כלומר הנחת אבן בצורה מסודרת על גבי הקרקע, סידור אבנים על גבי הקרקע גם ללא טיט, גם הפעולה הזאת נחשבת לאיסור בונה. אומרת הגמרא, הכל מודין גם תנא קמא ורבי יוסף שנחלקו כאן, שניהם יודו שאם אחד נתן את הטיט תחילה ואחר כך נתן האדם השני את האבן על הטיט, שהוא חייב, כלומר הראשון ולא זה שנותן את הטיט. הבנאי שיישב את האבן בראש הדימוס, אומרת הגמרא, חייב. אותו בנאי שיישב את השורה העליונה של אבני החומה למרות שהם אינם מחוברים בטיט, הוא חייב. שואלת הגמרא, למי נצרכה? לרבנה. חכמים החלוקים על רבי יוסף וסוברים שהנחת אבן במקומה בלא טיט אין בה איסור בונה, הם יודו שלאחר שבנינו את כל שורות האבנים וחיברנו אותם בטיט, ויבוא כעת הבנאי ויניח את השורה האחרונה של האבנים, השורה העליונה ביותר, ללא טיט, הוא יהיה חייב, מכיוון שהשורה הזאת, לאחר שכל השורות מחוברות בטיט, השורה הזאת נחשבת כמחוברת ואינה נופלת ונעקרת. ממשיכה הגמרא ואומרת, והאן דאבד דפים, כלומר אדם שמניח קרשים על גבי קורות הבית, וכנ"ל והאן דאבד ציפיין, כלומר אדם שעושה מפתנים לפתחי הבית, שני האנשים הללו כל אחד מהם חייב משום מלאכת בונה. והסיבה לכך שלמרות שהוא לא חיבר אותם בטיט, מכיוון שקורות הבית הן למעשה מחוברות בטיט, והמפתן לפתח הבית, הפתח כבר בנוי, אם כן ההנחה של המפתן וההנחה של הקרשים על גבי קורות הבית, זאת הנחה שלאחריה הקרשים לא ייפלו ומפתן הדלת לא יעקר. לכן זה נחשב שהוא עובר על איסור בונה, למרות שהוא לא חיבר אותם בטיט. ומכיוון שראינו במשנה שיש מלאכת מסתת, מביאה הגמרא מספר פעולות שאנחנו דנים אותם מצד מלאכת מסתת. אומרת הגמרא, ואין דנה כרכיפין, אדם שחוצב סלעים, או לחילופין חוקק בקיפין, אדם שחוקק בעצים לצורך עמודים, או לחילופין ברחיין, מקטה פיספס מקטה, כלומר אדם שחוצב אבני פסיפס מהערים, ולאחר מכן קוצץ אותם מאשרן ומחליקן, כולהן, כל אדם שעושה פעולה מהפעולות הללו, חייב משום מלאכת מסתת. ממשיכה הגמרא, ודן הרב ירמיה אמר בשם רב, המרכיב מיטה של גילה, כלומר מיטה של פרקים, חייב משום בונה. אמר רבי זעירא, אינו אלא כנוטל מלבן, כלומר דפוס של לבנים, ונותנו על גבי לבנים בשבת. כמו שהאדם שלוקח את הדפוס של הלבנים, הדין הוא שאם הוא ייתן את הדפוס על גבי לבנים הוא יהיה פטור, גם אדם שמרכיב את המיטה של פרקים יהיה פטור, ולא ניתן לדון אותו מצד מלאכת בונה, שהרי בכל רגע נתון ניתן לפרק את השולחן ולחברו מחדש. ממשיכה הגמרא ואומרת, רב אמנון ההורי הורה לריש גלותא להתיר, כלומר להרכיב שולחן של פרקים בשבת, והוא לא חשש מצד מלאכת בונה, מאחר שהמיטה יכולה להתפרק בכל רגע נתון. אמרין, אמרו בבית המדרש, רב חונה ברכיה הווה אימה, כלומר הצטרף והסכים עם רב אמנונה להתיר לריש גלותא להרכיב שולחן של פרקים בשבת. שם הרב יהודה, שמע רב יהודה את היתר הזה, ואמר מן דהורילה, מי שהורה שמותר להרכיב שולחן של פרקים בשבת, לא ילף, לא למד, ולא שימש תלמידי חכמים, והוראתו היא הוראה שגויה. אמר רבי שמאי מאן דהורילה, רב אמנונה ורב חונה ברכיה שהתירו להרכיב מיטה של פרקים בשבת, מהי סברתם? כרבן שמעון בן גמליאל הורילה, הם סברו כשיטתו של רבן שמעון בן גמליאל. דתני אומרת הברייתא, לבחים, כלומר לוחות של עץ שבספינה ושבאריסה, ונקליטי המיטה, כלומר שני עמודים היוצאים מצידי המיטה בכדי לפרוס עליהם סדין כאין קילה, ורגל השולחן של פרקים, ויד הסכין, כלומר היד, קט הסכין שמחוברת לסכין שפרשו שנפלו, הרי זה לא יחזיר, אסור להחזיר אותם בשבת, ואם החזיר, הרי זה פתוק, כלומר הוא עבר על איסור דרבנן, ואם תקע, אם הוא החזיר אותם בחוזקה, הרי זה חייב, כך דעתו של תנא קמא. אולם רבן שמעון בן גמליאל אומר, אם היו רפים, כלומר אם הם היו רפואים מלכתחילה, הדין הוא שנוטל ומחזיר מותר לו בשבת לחברם ולתקנם, ואין בכך מצד איסור בונה. ואם כן, שיטתם של רב אמנונה ורב חונה ברכיה שהתירו להרכיב מיטה של פרקים בשבת, דעתם כדעתו של רבן שמעון בן גמליאל. כעת, לאחר שהגמרא הביאה ברייתא שסוברת שחיבור חלקים זה בזה בחוזקה, זהו נחשב לחיבור שחייבים עליו מדאורייתא, מביאה הגמרא ברייתא שסותרת דין זה. אומרת הברייתא, תני קבועים, כלומר אם חלקי הכלים כגון לוחות הספינה תקועים במסמרים זה לזה, הדין הוא שזה נחשב לחיבור אפילו לטומאה ולהזיה. כלומר, שכשמזים מאפר פרה אדומה בכדי לטהר את אותם חלקים, כשמזים על חלק אחד, גם החלק האחר נטהר, כי זה נחשב כגוף אחד, ככלי אחד. אולם אם הם רק תקועים, הדין הוא שאין זה נחשב לחיבור מוחלט, חיבור לטומאה, אבל ואינו חיבור להזיה. אמנם לגבי טומאה כשנוגעים בחלק אחד, החלק השני נטמא, אולם לגבי יתר הדברים, לגבי הזעה, אם מזים על חלק אחד, החלק השני לא נטהר. ממשיכה הגמרא ואומרת, הנוטלין והנותנין, כלומר כלים שהדרך לדחוב את החלקים שלהם זה בזה, רק בזמן שמשתמשים אבל לאחר מכן מפרקים אותם, אינם חיבור כלל, לא לטומאה ולא להזיה. שואלת הגמרא, ואחת אמר אחין, הרי בברייתא הקודמת למדנו שכשתוחבים שני כלים, אלו באלו, את חלקי הכלים בחוזקה, אותו אדם חייב על מלאכת בונה, ואם הוא חייב על מלאכת בונה, זה אומר שיש כאן חיבור מוחלט, ואם יש כאן חיבור מוחלט, זה היה צריך להיות חיבור גם לגבי דיני טומאה, וגם לגבי דיני הזיה. אבל כאן הברייתא סוברת, שחיבור של שני חלקים זה בזה, הגם שזה חיבור חזק, החיבור הזה אינו נחשב לחיבור מדאורייתא. מתרצת הגמרא, תמן דרכן להיקבע, לא להיקבע, אינן חיבור. ברמחה, כי אתן היא גמר מלאכתן. מחלק את הגמרא בין שתי הברייתות. הברייתה השנייה שראינו סוברת שכלי שהדרך הוא שכשמחברים את חלקיו עושים זאת במסמרים. אם כן, אם חיברנו על ידי חיבור אחר ללא מסמרים, החיבור הזה אינו נחשב לחיבור גמור, לא לגבי טומאה ולא לגבי הזיה. אולם הברייתה הראשונה שראינו שהיא מתייחסת לחיבור חלקי הכלי ללא מסמרים כחיבור מוחלט, ולכן על חיבור כזה חייבים מצד איסור בונה, מדובר שם שאין דרך אותו אדם לקבוע ולחבר את החלקים הללו על ידי מסמרים, ולכן תקיעתן היא גמר מלאכתן. והכל תלוי באותו אדם איך הוא בדרך כלל מרכיב את חלקי הכלי. ממשיכה הגמרא לעסוק בדיני הרכבת כלים בשבת. תני רבי סימאי אומר, המרכיב קרן עגולה. קרן עגולה הוא כלי זמר המורכב מחלילים. הדין הוא שחיה מפני שהחלילים תקועים בה בחוזק. אולם אם אותו אדם הרכיב קרן פשוטה, כלומר קרן ישרה, שהחלילים מוכנסים בה ברווח, ואם כן הם אינם תקועים בחוזק, אותו האדם פטור. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, אדם שמחזיר את קנה המנורה לגוף המנורה בשבת חייו, ואדם שמוסיף פרקים לקנה של ציידים, של ציידים בשבת, אותו אדם יהיה פטור. שואלת הגמרא, קנה מנורה למה הוא חייב? עונה הגמרא, רבי אבאו בשם רבי יוחנן ורב חונה טרהון אמרין, שניהם ביארו משום איסור בונה. ושואלת הגמרא, אדם שמוסיף פרקים לקנה של ציידים, של ציידים, למה הוא פטור? עונה הגמרא, מפני שהוא מלמעלן למטן, כלומר שהרכבה שלו היא לא בדרך בניין, דרך בניין שבונים מלמטה למעלה, והוא דרך הבנייה שלו מלמעלה למטה, ולכן הדבר נחשב כאין שינוי, ולכן על זה הוא פטור. מקשה הגמרא, הטבעון הרי החופר בחולות, כל אדם שצריך לעשות לוחות לתמיכה בצדדי החפירה, הרי מלמעלה למטנו, הרי ככל שהוא מעמיק יותר בחפירה, כך הוא מוסיף יותר לוחות תחת הלוחות שאותנו כבר בנה, ועל זה מה הדין? ואת אמר חייב, בזה בוודאי תודה שאותו אדם יהיה חייב, למרות שהוא בנה מלמעלה למטן. אם כן, מדוע אדם שבונה קנה של ציידין מלמעלה למטן הוא פטור? עונה הגמרא, אמר רבי שמואל בר יודן, שהסיבה שאדם פטור על מלאכת בונה על הוספת הפרקים של קנה של ציידין היא שונה. כאן לשעה, כאן לשעות. אדם בדרך כלל שמרכיב עוד ועוד פרקים בקנה של ציידין, הוא עושה כן רק לשעה. ומכיוון שזהו בניין הרעי לזמן, על כך הוא פטור. לעומת זאת, אדם שחופר בחולות ומוסיף עוד ועוד לוחות, הרי שהוא משאיר את הלוחות הללו באופן קבוע, ולכן על כך הוא חייב. ממשיכה הגמרא ואומרת, שמואל אומר המלאכים את התרצין, כלומר אדם שמרכיב את התריסים, שהם פתחי החנויות של דוכני הרוכלים בשבת, הדין הוא שאותו אדם חייב מצד איסור בונה. ודוכנים אלו היו עשויים כמין תיבות שמעמידים אותן בשוק, ואינם מחוברים לקרקע, ובלילה היו נועלים את פתחי הדוכנים על ידי התריסים, וביום היו מפרקים את אותם תריסים, ולפי שמואל יש בפירוק התריסים ובהרכבתם מצד איסור בונה וסותר שחייב מדאורייתא. שואלת הגמרא וקשיא, דבר שאילו עשהו בשבת חייב חטאת, בית הלל מתירים אף להחזיר? הרי במסכת ביצה בדף י' בבבלי, נחלקו בית שמאי ובית הלל האם מותר לפרק את התריסים הללו. לדעת בית הלל מותר גם לפרק ואף להחזיר, ולפי בית שמאי אסור לפרק. ונשאלת השאלה, אם בשבת הפירוק של אותם תריסים והרכבתם זהו מלאכת בונה מן התורה, אם כן כיצד התירו בית הלל גם לפרק את התריסים ואף להחזיר? מיישבת הגמרא, רבי חנניה אומר בשם רבי יוחנן, התירו סופו משום תחילתו, שמה אמרת שלא יחזיר, אף הוא אינו פותח. ופירוש הדברים הוא שבאמת כנים הם דברי שמואל, שלפרק ולרכיב את התריסים הללו יש בכך מצד מלאכת בונה וסותר מן התורה. אבל ביום טוב, כשאותו אדם רוצה לאכול, ויש כאן שמחת יום טוב, ובשביל אוכל נפש התירו לעשות מלאכות, לכן התירו לאותו אדם לפתוח את התריסים. אבל אם לא היו מתירים לו לסגור את התריסים לאחר מכן, הרי שאותו חנווני לא היה הולך ופותח את התריסים. אז את הפתיחה התירו מצד אוכל נפש, ואת הסגירה התירו מדוע? כי התירו סופו משום תחילתו. שואלת הגמרא ולא יפתח, מה התועלת בפתיחת החנות שחכמים הוא צריכו להתיר אף את סגירת החנות? מיישב הירושלמי, אף הוא ממעט בשמחת יום טוב, בגלל שאם אותו אדם לא יפתח את החנות, הרי שאותם אנשים שאין ברשותם אוכל לא יוכלו לשמח ביום טוב, שהרי לא יהיה להם במה לשמח ביום טוב, לכן יתירו את הפתיחה. ומכיוון שאם לא היו מתירים את הסגירה, הרי שהחנווני לא היה פותח, לכן יתירו אף את הפתיחה ואף את הסגירה. ממשיך הירושלמי ואומר, אמר רבי אחא, מחזיר, ובלבד שלא יחזיר כל צורכו. כלומר, אמנם דעת בית הלל שמותר להחזיר את התריסים, אך לא יתירו להחזיר לחלוטין, אלא רק להחזיר כמעט. כלומר, אסור לו להדק את התריסים בתוך מסגרת החלון, אלא רק יחזיר אותם באופן הרופף במעט. ממשיך הירושלמי ומביא הגבלה נוספת, אמר רבי יוסי ברבון, כל היתר לפרק ולהחזיר את התריסים זה דווקא בשאין שם פתח, אבל אם יש שם פתח אחר שמשם ניתן ליטול את אותם דברים הנמצאים שם, משתמש כנגד הפתח ולא יתירו לו לפרק ולהחזיר את התריסים. ממשיך הירושלמי ואומר, ראינו במשנה כל העושה מלאכתו ומלאכתו מתקיימת בשבת, הרי הוא חייב, אומרת הגמרא מתניתין דרבי שמעון. המשנה סוברת כשיטת רבי שמעון בזה. דתני, היכן מצינו את שיטת רבי שמעון בזה? אומרת הברייתא, הגורד אדם שמגרד מות עץ בכדי להחליקו, או לחילופין הקודח נקב בעץ או באבן, וכן הקוצץ ענפים של עצים, כל אדם שעושה אחת מהמלאכות הללו, אפילו כלשהו בשבת, חייב. רבי שמעון אומר, הגורד אינו חייב, אלא עד שיגוד כל צורכו, כלומר כל מה שבדעתו שהוא מתכנן לגרוד. הקודח אינו חייב, אלא עד שיקדח כל צורכו כפי הצורך. והקוצץ את העצים אינו חייב, אלא עד שיקצוץ כל צורכו. והעובד את האור אינו חייב, אלא עד שיאבד כל צורכו. ואם כן יוצא שדברי משנתנו הסוברת, שאדם שעושה מלאכה בשבת יהיה חייב רק אם מלאכתו מתקיימת כפי רצונו, היא כדעת רבי שמעון, שהרי לפי תנא קמא גם אם הוא לא איבד כפי שהוא תכנן, ולא קדח כפי שהוא רצה, ולא קצץ עצים כפי שהוא רצה, אם הוא עשה כשיעור, הוא חייב. אבל לפי שיטת רבי שמעון, כשאדם מתכנן לעשות פעולה מסוימת בשלמותה, והוא עשה רק את חלקה, אזי הוא לא יתחייב. ואם כן משנתנו בזה, היא כדעת רבי שמעון ולא כדעת חכמים החלוקים עליו. ולפני שנסיים, נקרא מספר אורחות שבת, חלק א', עמוד רש סמך ג', לגבי מלאכת בונה וסותר. הבונה הוא אחד מלמתת אבות מלאכה, ומבואר בגמרא בבבלי בשבת בדף קוף ב' עמוד ב', שמלאכה זו לא נאמרה רק במי שבונה בית או כותל, אלא אף החופר גרומה על מנת להניח בחפצים חייב מישהו בונה. וכן הסותם נקב בכותל, וכן הנוטל גבשושית בבית, ומתקן בזה את קרקע הבית, חייב משום בונה. מלאכה נוספת הקשורה למלאכת בונה היא מלאכת מכה בפטיש, ועניינה הוא תיקון הנעשה בכלים או בקרקע, וישנם מקרים שנחלקו בהם בבבלי בדף קוף ב' בשבת, עם חיובם של אותן פעולות, היא משום בונה או משום מכה בפטיש. ויש להבחין לעניין מלאכת בונה, בין בניין בקרקע לבין בניין בכלים. הבונה בקרקע חייב אף באופן שאין חיבור מהודק בין החלקים שבנה, וכגון שתלה דלת על ציריה, ואילו הבונה בכלים אינו חייב, עד שיהיה חיבור גמור בין החלקים וכמבואר לכמן. ודע, שמצינו בגמרא דה הבונה כותל של אבנים, חייב על הנחת הנדבך העליון, אף אם לא חיברו בתית, משום שכך הייתה דרך הבנייה של הנדבכים העליונים שבכותל, וכנראה היה זה נדבך כבד מאוד, שלא מסתבר שהיו מניחים בראש הכותל נדבכים אבנים העלולים ליפול בקל. ומעידך פשוט הוא, שאדם שיגרור ארון כבד ממקום למקום, לא יתחייב על הנחת הארון במקומו החדש משום מלאכת בונה, אפילו עתידו לעמוד שם ימים רבים, ואין זה דומה כלל לנדבך העליון שבכותל. וטעם החילוק הוא, שהנדבך נחשב חלק מהכותל, וכיוון שכך הייתה דרך בנייתו, הרי זה בניין גמור וחייב, אולם הארון אינו נחשב בדעת בני האדם כמאוחד עם רצפת החדר, אלא הוא עומד בפני עצמו, ולכן אין בזה שם מלאכת בונה כלל, כל שלא חיבר אותו לכותל בברגים. ונמצא זה לפעמים, כשאין חיבור במלט או במסמרים, יש צורך להגדיר אם החלקים שמוסיף בשבת נחשבים כמאוחדים עם הבניין, ויהיה אסור להוסיפם משום מלאכת בונה, או שאינם נחשבים כמאוחדים עמו, ואז אין כאן מעשה בניין, אלא רק הנחה באלמה. עוד יש לידה, דאף שיתבהר לכמה דאף בניין הנעשה לזמן, חשב בניין, אף שסופו לפרקו, מכל מקום יש אופנים שעיקר שם מלאכת בונה שלהם אינו מוכרע, משום שאין הדבר ברור אם תוספת מסוימת נחשבת כחלק מהבניין או כדבר נפרד ממנו, ובמקרים כאלו פעמים שיש נפקמינה בין בניין קבוע לבין בניין לשעה, שבניין לשעה לא יחשב כחלק מהבניין אלא כדבר נפרד, ודוגמה לדבר וילון התלוי בפתח, שלדעת החזון איש בסימן נ' ג' סעיף קטן י' ג', יש בו חילוק לדינה, שאם הוא תלוי באופן קבוע, הרי זה בכלל מלאכת בונה, ואם דעתו לתלותו ולסלקו, הרי זה מותר. ונמצא דאף שבשני המקרים תלה את הוילון במקומו באותה הצורה, מכל מקום, כשתלאו באופן קבוע מתייחסים לזה כתוספת על הבניין, וכשתלאו לזמן, אין זה כחלק מהבניין ואין בזה איסור. בירושלמי בפרק כלל גדול למדנו, דבניין לשעה, כלומר בניין לזמן, הווה בניין. והראיה ממלאכת המשכן שהנחת הקרשים על גבי האדנים נאסרה מטעם המלאכת בונה, אף שהיו עתידים לפרק את המשכן. ועיין בזה בשוט חתם סופר אורחיים סימן ע"ב, שכתב דה להלכה יש להורות שבניין לשעה אינו בניין, משום שהבבלי חולק על הירושלמי בזה. אמנם הראשונים העתיקו את דברי הירושלמי, ועוד עיין בספר שביטת השבת בתחילת הספר, בדיני מלאכה שאינה עשויה לקיום, דמוכיח שגם הבבלי סובר כי הירושלמי בזה שבניין לשעה נחשב כבניין. וכתבו המגן אברהם והתז, במכל מקום מותר לחסות כלי במכסה המתברג, אף באופן שההברגה תקועה בחוזק, ואין בזה איסור בונה או מכה בפטיש. והטעם, משום שעיקר תשמישו של הכלי הזה, הוא על ידי פירוק תמידי, ולכן אין זה נקרא גמר מלאכה. דאף שאנו מחייבים בבניין לשעה, היינו דווקא בבניין הבנוי היטב דוגמת בניין המשכן, וכן בכל כלי של פרקים שנבנה היטב, אולם בניין רעוע שאינו בנוי היטב, אין בו איסור תורה, אלא רק איסור דרבנן. עד כאן בסייעתא דשמיא למדנו את הדף היומי הירושלמי להיום. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של אוד מוצל מאש, הרב וחסיד רב יוסף יצחק, בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.